זו השאלה הראשונה. אוקיי. רוצה להתייחס? אוקיי. This question about physical pain. Thank you. אז אני אחזור על השאלה. השאלה היא לגבי כאב פיזי, ואנחנו מתייחסות בהנחיות, לא רק בריטריט הזה, הרבה לנושא של כאבים פיזיים, ויש תהייה. האם הכאב עולה מעצם זה שהגוף לא רגיל לשבת כל כך הרבה זמן ובעיקר בלי לזוז, או האם יש משהו אחר נוסף שנמצא שם. אז בגדול, כן, העובדה שאנחנו יושבים ויושבות בלי לזוז, זה משהו שהגוף לא רגיל אליו, וכן, זה יוצר כאבים, זה יוצר מתח, זה יוצר לחץ גם על השרירים, גם על מפרקים, באופן שלא מוכר לנו. אז זה חלק אחד של התשובה. ובאמת יש הבדל בין לשבת שעה ביום לבין לשבת 4 שעות ביום. אפילו שזה לא בהמשך, זה משהו אחר. להרבה מאיתנו, אני יכולה להגיד שלאורך הזמן זה משתנה, זאת אומרת שאם נעשה ריטריט של חודש, אז הגוף יתרגל, כן, ליותר זמן. ואז מגיע הגיל, ואז זה מתחיל, ואז זה משתנה עוד הפעם. לפעמים, אבל זה גם אישי. עכשיו, יכולים להיות גם מופעים של כאבים שהם לא רק קשורים למשהו פיזי, כן, שדברים אחרים מתבטאים דרך הגוף. זה גם יכול להיות. אז זה כזה גם וגם. ויכול להיות מעניין לחקור צורות ישיבה שונות. כן? לראות מה קורה בכיסא. למשל, הרבה פעמים זה מפעיל הרבה פחות לחץ על שרירים ועל מפרקים מאשר לשבת על הרצפה. אז זה גם אפשרות. או לשנות, להחליף את התנוחה של הישיבה בין ישיבות שונות. זה גם משהו שיכול לעזור להפחית את מידת הכאב. זה עונה על השאלה שלך או שפספסתי אותה? אוקיי.
אני רוצה, כי התלבטנו אם להכניס את זה להנחיה. אז אני חושבת ש... אני אחזור לשאלה. אוקיי, אז השאלה האם התרגול הזה של הניטשה, כן, שבדרך כלל אנחנו באמת מדברות עליו, ואני אגיד בהתחלה, ביחס בעיקר לתחושות לא נעימות, האם הוא נכון גם לגבי תחושות נעימות מבחינת התרגול? כי גם איך שאתה שואל את זה, זה ברור שגם התחושה הנעימה נעלמת, ומה... מה יהיה היתרון או היעדר היתרון בלהשתמש בתרגול הזה בעצם על תחושות נעימות גם. אני חושבת שקודם כל, ממש לקראת הסוף, ענית על הבסיס, כן, של התשובה הזאת. כן, לא רק חוויות לא נעימות מייצרות דוקה, גם חוויות נעימות יכולות לייצר דוקה, כן? כל התופעות יכולות לייצר דוקה בהתאם לאופן ההתייחסות אליהם. כשאופן ההתייחסות הוא אופן של התנגדות, כמו שעולה לנו בדרך כלל ביחס לחוויות לא נעימות של הדיפה, אז הדוקה נוצרת מתחושת הקיבוץ, כן, שדוחף. אבל באותו אופן בדיוק, ולפעמים גם אפילו יותר, כן, ביחס לתחושות נעימות, כשאני רוצה לנחס אותם, ואני בעצם מתעוררת בי התנועה של ההאחזות, גם זה דוקה, כן? זאת אומרת, זה בעצם המקור של הדוקה, הרצון הבלתי פוסק שיהיה לי נעים. ומתוך זה נולד הרצון הבלתי פוסק להרחיק את כל מה שהוא לא נעים. כן? אז באופן עקרוני, הניטשה יהיה נכון להביט על הכל, כן? באופן שהוא יפחית את מידת התגובתיות גם של ההתנגדות וגם של התאווה, ההשתוקקות, הסלידה, כן? מה שאני רוצה לראות, שאני לא עושה את התרגול של הניטשה, אבל זה יהיה נכון לגבי שני הכיוונים, ומפוררת בזה את תחושת החוויה, כן? כאילו במובן של, זה לא שהתחושה הנעימה היא לא נכונה, כן? או שהיא לא חשובה, או שהיא לא משמעותית. היא פשוט לא המשכית, כן? ובזה שהיא פשוט לא המשכית, זה נותן לי יותר שלום, לחיות עם התחושות הלא נעימות מבלי להתנגד אליהם, ויותר שלום לחיות עם התחושות הנעימות מבלי לאחוז בהם. אבל אני חושבת שיש משהו בתחושות נעימות שגם ככה ההיפתחות שלנו אליהם יותר מאותגרת בהתחלה. ואז אם אני מיד מנסה לראות את התנודתיות שלהם, יש משהו שלא יאפשר לתודעה גם להכיר אותם. אני באמת רוצה להכיר איך זה לחיות בתוך איכות של מטה. איך זה לחיות בתוך לב פתוח, כן? וביחד עם זה, לאסוף את זה מתוך התחושה שיודעת שגם אם הלב פתוח עכשיו מתוך תנאים ונסיבות מסוימות, הוא עוד יתכווץ. אבל זה לא אומר כלום על האפשרות שלו לחזור ולהתרחב, כן? אז אני רוצה לבדוק, כן, האם אני, כשאני עושה את התרגול הזה, כן, על כל סוגי התחושות, האם זה משחרר? כי אם זה רק יגרום לי לפקפק באמיתות או בנוכחות של הלב הרך, הפתוח, הקבלה, החמלה, אז משהו באופן שהשתמשתי בו אולי לא יהיה מדויק בהכרח, כן. זה עונה על זה קצת? אולי את רוצה להוסיף, כן.
זו שאלה מאוד חשובה, ושחר ענתה עליה מאוד יפה. אני רוצה להוסיף משהו. קודם כל, באמת הדגש הוא לא רק על לעבוד עם הלא נעים. זה יכול, זה גם הטיית השליליות שלנו ששומעת את זה ככה, וזה גם הטיית השליליות שלנו שמדגישה את זה הרבה. אבל כשדיברנו על היד הקפוצה, היד הקפוצה, כמו ששחר אמרה, זה גם היד שנאחזת, כן? זה גם וגם. ומשהו משמעותי כאן, אז אנחנו מתחילות את התרגול הזה של להסתכל על דברים כניטשה, כן? זה תורת הסתכלות, עם מסכות, אבל אפשר להרחיב אותה, כמו שאתה מצביע, לכל האלמנטים של החוויה, וחשוב גם לעשות את זה, כן? עם הזמן. זה עניין של מתי ואיך. יש כאן נקודה מאוד משמעותית שהיא מעודנת, ויש בה דקות של הבחנה בין סוגים שונים של נעימות. כן? אז כשאני הצגתי לשחר בסוף ההנחיות ואמרתי לה, תזכירי שכשיש תחושת רווחה והקלה לשהות איתה, מעניין אותנו להתחיל יותר ויותר להבחין בין תחושת הקלה שבאה עם השחרור של ההיאחזות, כן? זה מה שאנחנו מדברות עליה, לבין נעימות שבאה מזה שהטמפרטורה בדיוק מדויקת לי עכשיו. למשל, כן? זה דברים שונים. ובאמת האינדיקציה שם, ואם זה מבלבל, כאילו תקשיבו, תספגו, יכול להיות שעכשיו זה יהיה מבלבל, ועם הזמן זה יהיה יותר ברור. אז באמת אנחנו לא רוצות להתחיל להסתכל על הניטשה של מטה, למשל, עדיין, כן? ואנחנו לא רוצות עדיין להסתכל על הניטשה של תחושת ההקלה, כן? באיזשהו שלב בתרגול שלנו גם על זה, גם את זה נעשה, אבל כרגע זה מקומות שאנחנו רוצות להיות מוזנות מהם, וזה גם מה שעוזר לתובנה להיות, להתעכל, כן? אז ההקלה הזאת שבאה עם ההרפיה, כן? כשאני מסתכלת על הנעימות החושית, כן? כניטשה, ואני מסתכלת על האי-נעימות החושית כניטשה. לפעמים אנחנו נהיה יותר ויותר רגישות למקום הזה ששומט. עם השמיטה יש תחושה נעימה, אבל נעימה, אנחנו קוראות לה רווחה, כן? הקלה, משתמשות בשפה קצת אחרת, שאליה אנחנו לא רוצות עדיין להביא את ההסתכלות הזאת, כן? אנחנו יכולות לדעת, לזכור שגם זה, כן, ברור, כן? אבל מבחינת הבאה של דרך ההסתכלות, של אופן ההסתכלות כרגע, אלא אם יושבות כאן חלק מכן שכבר מאוד מיומנות עם דרך ההסתכלות הזאת, אנחנו עדיין לא נעשה את זה. כי כרגע יותר חשוב, כמו ששחר אמרה, המקום שנפתח, סופג, מעכל, מבין את את התובנה הזאת דרך החוויה הישירה, כן, של השמיטה הזאת, כן, שמביאה את הלימוד. זה 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 ברור, זה מבלבל, זה יש איזה משהו כאן שמעניין. והבחנה הזאת, זה מאתגר, והבחנה הזאת גם תהיה שונה עבור אנשים שונים כרגע. ואיפה אנחנו נמצאות בתרגול שלנו, ומה התנאים של החוויה שלנו כרגע. כן? אם יש יותר מצוקה, אם יש יותר קיבוץ, אז נעימות, תיתנו לך לעצמכם לשהות בנעימות. אל תחפשו אפילו איזה סוג של נעימות זו. כן? כי זה משהו שפותח, תומך, עוזר. זה חלק מההנחיה שגם נתנו כאן מההתחלה. יש יותר או היכרות עם דרך ההסתכלות הזאת, או יותר איסוף כרגע, אז אפשר להתחיל ולעשות את ההבחנה. מתי הנעימות, מתי העונג, כן, הוא יותר מסביב לדברים חושיים, כן? מתי הוא עולה יותר מהתרגול, כן? זה עוד דרך להבחין. אבל אני אומרת את זה, אני יודעת שככה, יש סיכוי שאני אבלבל, אבל לחלקנו ההבחנה הזאת מאוד מאוד משמעותית, אם לא עכשיו, אז בהמשך הדרך. כן? ואם זה מרגיש מבלבל, אז פשוט ככה להיות עם, אוקיי, עם ידיעה שזה שם, כן? כמו הרבה מהתובנות שאנחנו חוקרות ולומדות את הטריטוריה שלהן. היו כן כמה כאן שאני יודעת שעוד לא שאלו. כן, בבקשה. אני רק לא אמרתי את זה קודם, ואני אבדוק איתך, מי שאין לה בעיה עם תרגום, עם תשובה באנגלית, שגם תגיד לנו, ואז גם אפשר לשאול את השאלה באנגלית, וזה עוזר. עברית, אנגלית, מה את מעדיפה? אפשר שתיהן? בטוח? Okay, so I'm going to translate the question so you can respond. Anyway, I need to repeat it. So the question is that it's relatively accessible and easy to see anicca, to see inconstancy, Sometimes the issue is that there's a sense that I can't regulate. You said I can't stop seeing it. I'm going to kind of use the word I can't regulate the seeing of anicca, of inconstancy. And so, for example, there's a sense of overwhelm that arises, of being flooded by that sense of everything is changing, everything is changing, everything is changing. And there's an interest to explore the practice, not to just say, I mean, it can be, just it's not for me and I don't do this practice, but there's a question, is there something I can do with that to kind of be able to regulate and to use it skillfully? Ani asiti kilu takzir meduyak.
So when we look with a particular way of looking, we will start to notice that everything that we look at that way is becoming in that way that we're looking. So in this way, we're looking at the inconstancy of things. You look that way, and there's nothing you can find that doesn't have that quality. Yeah. So everything you turn towards, including the way that you're looking, even the being here that is looking, you know, it's nothing constant all the way through. That's one of the things that we find with that particular way of looking. And what's interesting to see is when you stop looking that way, things come back to being, you know, as if they're more kind of constant. And that's kind of the fundamental exploration that we're having here. Okay, so it's not a fault. It's like, yeah, that's what will happen when you look that way. It's also shaped by the intensity of how we look that way. Yeah, it kind of penetrates deeper, more powerfully in that kind of way. And I'm kind of like throwing my lens of perception at things. And it's like, because I feel like I should be penetrating deeper into that, or it should be going wider, and it's kind of putting it out with a lot of energy. So also noticing that we can look in different ways, as in look for anicca, look for constancy, and we start seeing, oh yeah, this is actually always there, you know, because we're looking that way. But also we can adjust the intensity of how much we look that way. Okay, and if that doesn't feel immediately accessible, let me just say another thing, which is like, this is one of those elements where we want to support the calmness, the spaciousness, the delicacy of attention, the enjoyment and metta, as well as insight ways of looking. Yeah, because that's actually going to adjust how much that kind of intensity comes through, and also how intense the experience is at that time, how much stuff is contacting our awareness is affected by, you know, those practices of calming, soothing, relaxing, or brightening out of dullness, and those kind of qualities that we're playing with on what we might call the energetics or the felt sense of experience. So I would say utilize that. Also recognize, I look this way, things appear this way, and notice the intensity with which I'm doing that, yeah, and how that's kind of impacting that kind of experience. So does that kind of respond to your reflection? Give you a sense of how to slow things down, speed things up? Yeah. Lovely, thank you. Did you have a question?
אז תודה. עוד שאלה מאוד חשובה לגבי התרגול מטה, שאני מרגיש מיטיב כשאני מביאה מטה לעצמי ולמי שקרובות אליי, אבל ההתרחבות מרגישה לא מיטיבה. מביאה אפילו את הרגשות ההפוכים ממטה, כמו כעס. תודה. עם תרגול מטה מאוד מאוד חשוב ללכת בקצב שלנו, והקצב הזה יהיה שונה בינינו ובתקופות שונות. כמו נייתן אמר את זה באולם מתישהו, אין חשוב לזכור שזה לא עניין של היררכיה בתרגול, כן? שאנחנו מתפתחות בשום ארנה של התרגול שלנו, שההתפתחות צריכה לקרות בצורה הזאת, ואם אני לא מתפתחת ככה, אז התרגול שלי הוא פחות מיטיב. מה שחשוב בתרגול מטה זה שהמטה זורמת. כן? ולכן ההזמנה תהיה, ובמקרה הזה קל יותר עם עצמי ועם הקרובות, למישהי אחרת תהיה נורא קשה עם עצמה, יש כאלה שהרבה יותר קל להם מטה למי שאני לא מכירה מאשר למי שאני מכירה. יש בינינו את כל המגוון. מה שחשוב זה לזהות מה עובד בשבילי, איפה המטה זורמת, ולחלקנו מטה לא תזרום בכלל. אם רק אזכיר את זה, זה כבר עושה איזה משהו, ואז אנחנו עושות את מה שאני קורא את המטה-מטה, שזה תרגול שנכון עבורי, גם אם זה לא תרגול מטה. להקשיב וליישם לפי מה שמתאים. אז אם אנחנו נמצאות כאן בתרגול מונחה, אנחנו מתרגלות מטה, וההנחיה הולכת למקום שלא מיטיב איתי, תשחררו את ההנחיה, כן? דעתי שחר אמרה היום, את אמרת את זה היום בבוקר, אני כבר לא זוכרת, אבל נדמה לי, אלא אם חלמתי את זה, שאמרנו פה באולם להקשיב לקול הפנימי שלנו. אני חושבת שזה הייתה שחר, אולי בחלום שלי. הרשות... אוקיי, לרשות הפנימית. אז ככה, באמת להקשיב למה שעולה מתוכנו ואומר, זה מה שנכון וזה לא נכון כרגע, כן? וללכת עם זה. אז להמשיך עם התרגול של המטה לעצמי או למי שקרובות, במקרה הזה, גם אם יש, גם אם ההנחיה היא להרחיב. וזה מקום גם של לטפח את האמון בעצמנו, מתוך מקום שאומר, זה לא כי זה פחות טוב, זה לא כי אני פחות טובה, אלא להפך. כן, אני מטפחת כאן איכות מאוד מאוד חשובה של להקשיב, של רגישות לחוויה שלי והענות לחוויה שלי. אז ממש לקחת את זה. תודה. כן, אז אנחנו בואו נבדוק... ונעשה מה שעשינו לפני כמה ימים, כשהיו הרבה שאלות ולא מספיק זמן. האם יש מישהי או מישהו שיש לכם שאלה ואין לכם קבוצה היום? קבוצות היו לפני, זה אותם קבוצות כמו לפני יומיים. כן, כמו לפני יומיים. מי שהייתה לקבוצה לפני יומיים, שלשום, יש לקבוצה היום. מי שלא הייתה לקבוצה אתמול, יש לקבוצה היום. יותר פשוט. אז יש... לא. כן, לימור.
So two questions. The first one about meta practice and what's the guideline or the recommendation as far as sending meta to people who've passed away or no longer alive, because it's not really mentioned, and what happens there. The second, relating to Nietzsche practice, particularly an experience of working a lot with physical pain and sensations of pain in the body, which are very present. And then a sense of, you know, I could bring a sense of a Nietzsche to those sensations, but then noticing that there's an expectation that then there'll be a relief from that pain, and that doesn't feel quite right. And so the response that's been coming up has been a sense of surrender, and even using the word surrender, but not being sure if that's an application of a Nietzsche practice or not.
So Nietzsche. Okay. So it's, there are some people who say that when it relates to sending metta to people who have are no longer on our plane of existence, wherever they are, right? Then, you know, some recommend not to do that. We haven't found it a problem for us offering metta to beings that are no longer with us. It's quite similar in many ways to actually offering metta to people who are not physically near us. You know, they are not in this present moment of consciousness. I guess perhaps some of the concern is that it might affect us and how we kind of feel. It might also be like something that is, I don't know, superstition is not quite the right word, but like that we might affect their soul's journey or something. You know, it's like some idea around that. I don't know anything about it. I haven't felt that it feels like it's doing any harm from the level at which I can pick up existence. So I feel it's good to do. In many ways, I think that metta practice is very good for us. Yeah, it may or may not be affecting other people, but I do know that it helps me and how I relate to other beings. So I encourage it. If you feel it would be beneficial for you and for, you know, your relationship to this being. The Anicca surrender kind of combination. So what I find for me is really helpful about the Anicca lens and looking at the kind of the inconstancy of something is actually just to notice how that impacts what I see, what I sense, right? Then, from that, it's very likely there will be different activities that I will feel to do. You know, that simple activity of like how I'm actually relating to this, what I'm asking of this, what I'm expecting of this. And just making sure that, well, there are ways that I could look at this as if it's actually going to be kind of constant, or if it's actually one thing from its own side. While we were sitting here and I was listening to people sharing, I was realizing I'm really not kind of gathering a good understanding of people today. Like normally I can listen to a language I don't understand, but I have like a sense of things. It's like, oh, okay, so that's not here today. And there's that level of inconstancy. Like it was here, it's not here. And so we can also then start bringing our attention into it. It's just like, ah, so also then what's happening here? What's actually moving in this experience? And we're changing those ways of relating to it. And it doesn't always end up the same way. You know, whereas I might look at these and say, oh, these are nice. And then I invite myself to say, they're also really inconstant. They're not ever the same way. Each time I come in here, they're going to be different. Even in this moment, they're different. And it actually draws my attention into a connection with that that's kind of different. And so I would say surrender could be one outcome of that. But if we kind of come in with, oh, I'm going to practice surrender, it's a kind of a different practice. In the sense, right? If I'm going to surrender to their inconstancy, then it's kind of, we're kind of combining those qualities. If it feels helpful, you should do it though, you know, if that feels like a helpful way of relating. But it feels different to me as you're describing it, and I think it was to you, and that was how the question kind of arose. I suppose what's kind of implied in your question, right, is that we are offering this teaching that's kind of got this formula, which is an experience arises, and there's often this kind of demanding push-pull kind of relationship to it. But if you bring in the inconstancy, that demanding, that push-pull, doesn't actually have like as much of a substance to push and pull upon. And yet we might find, I'm saying that this is inconstant, but it's not actually radically stopping the push and the pull. So it's not kind of working in that way. And it could be that, you know, our understanding of it's a Nietzsche nature hasn't gone deep enough. Could be. It could also be, it's just not the right practice for me at this time. And that's the really important thing to stay in tune with about that kind of quality of appropriateness. And so if it's not doing the kinds of things we're looking for, it could be because it's not right, the right thing at this right time. It could be that I'm doing it and actually it's got this kind of meta level, like meta with just one T, like a higher level of actually I'm doing this because I'm actually pushing away my experience. And I've fingered out, well, if I see you as a Nietzsche, you're going to go. And that's my goal. And then that goal is actually a hindrance expressing itself at that level, right? So it might be better to step back from that and actually more welcome, allow, surrender, and all of that, because it actually brings a greater freedom. Yeah, so good insight, I think. Thank you.
Okay. אז בואו נצא להליכה, יש לנו קצת פחות מ-25 דקות. אני מקווה שמי שיש לה עוד שאלה, זה בסדר להביא אותם לקבוצות? כן? או משהו דחוף? אוקיי. יופי, תודה. אפשר גם לכתוב לנו בפתק, ואז אולי תקבלו תשובה יותר מהר.